מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו שומעים את הדברים האלה ושוב שומעים עוד פעם עוד מקום שהרב נגע בו והביא ברכה. עכשיו במשטרת ישראל בבוקר שמענו את הדברים של ראש השב"כ שהיה פה. אתמול דיברנו כמה פרופסורים, כל אחד דיבר על הסיוע של הרב באותה נקודה שלהם מה שנקרא מהפכה הרפואית שקורית בישראל, שהיא מהמובילות בעולם. וכמובן ראשי ישיבות, דיברנו קודם ראשי ישיבות, יש פה עוד שני ראשי ישיבות, ישיבת הכותל והרב משה מלכה מקריית אתא. וכל פעם כל מה שאנחנו שומעים פה, כל הסיפור ששומעים מהרב אחבגר, מהרב קהל, מה ששמענו, מה שנשמע, זה הכל צריך להיות חומר לימוד של התלמידים שלכם, הרב. של הרב אביחי, ישראל אביחי, שכל ראשי הישיבות, שכל אחד לדעת, לחנך, תלמידים, באותה דרך של, של עם ישראל, את מחובר עם עם ישראל, ללמד לעם ישראל, להגדיל תלמידים, להגדיל תלמידים הרבה.
אני זכיתי להכיר את הרב בשתי תקופות בחיי. הייתי פה אברך צעיר בישיבת מרכז הרב. זה לספר הגדלות שבתורה, בארבעה חלקים של השולחן ערוך, זה בוודאי תשמעו לכולם. וזכיתי למה שלא רבים זוכים, ללמוד אצל הרב, הכותל המערבי, הרב יהודה גץ, בישיבות המקובלים בית אל. אני רוצה לספר לכם דבר שאולי כולם מספרים על גדלות של הרב בחוכמת הקבלה. אני זוכר שרצו לי להחזיר עטרה ליושנה בישיבת המקובלים בית אל. אז חוץ מהחדר האמצעי שהרשש ותלמידיו למדו, הכל היה אחרי בשומים. ורב גרץ לקח לעצמו משימה, קודם כל, א' ב' לגדל תלמידי חכמים. אז הם לומדים מול קודש הקודשים. היום, כשחצים לקודש הקודשים, מרגישים גן עדן. ברוך השם, שיפצו, הרחיבו, אבל אז זה להיכנס לתוך המערות של רשב"י. להיכנס לתוך מקום לא כל כך בנוי, וגם התנאים לא היו התנאים של היום. ואני זוכר שהרב, אני זכיתי ללמוד גם אצל הרב אליהו, זכרונו לברכה, הרב מרדכי. גם פה הלכה. והרב גץ אמר, היום מגיע הרב מרדכי אליהו, אז כולם צריכים להיות מצוחצחים. ואני שואל שאלה, להתחיל לראות, להראות את הידע שלכם. והייתי בחור צעיר מאוד, אברך צעיר מאוד. אמרתי, הרב הכיר אותי בהלכה, עכשיו יראה אותי כאן, איך להסתכל על הדברים האלה. אדם צעיר באמת קבלה. אמרתי, הקדוש ברוך הוא יעזור, אז באמת. אמר לי הרב, תסתכל על הרב אליהו, תסתכל, בוא נלמד ממנו איזה דבר גדול. אני זוכר שהרב שאל, הרב שאל שאלות מעניין לעניין, והרב אליהו, זכרונו לברכה, ככה פותח בספר, מסתכל פה, מסתכל פה, מסתכל פה, רבו שערים, עץ חיים, שערים דמות, בסידור וכו'. ומי הערות, זורק פה הערה קטנה, הערה גדולה וכו' וכו'. זה היה מרשים, סרטון. אדם ש... בדרך כלל אדם שעושים בצרכי ציבור, אני עוסק בדברים של העולם הזה שהם לא כל כך אידיאליים, ואתה רואה שאדם גדול בתורה גם בדברים כל כך גדולים ונפלאים ככה יודע שעת בדברים האלה. ובסוף אמר הרב, תן לו מתנה, נתנו לו קלף של, היה איזה שעה, למעלה משעה איתנו בלימוד, קלף של כוונות של ספירת העומר. זה בדרך כלל אדם נורמלי שנמצא שעה מול קודש הקודשים, טוב, הולך כבר הביתה, אז הוא ישב, התחיל להסתכל. פה הניקוד לא נכון, פה השם, איך התכוונת, מה עשית? בודק, כמו שבלחות דמים בודקים, מה... בודק, אחד אחרי השני. ושהרב יצא החוצה, אז אומר, הרב, מה למדת ממנו? אמרתי לו, תראה, איזה גדלות של תורה, אדם עושים בצורכי ציבור, וגם בדברים הנעלים והזקים והתיאוריים, אדם בקיא בהם. אומר לו, הענתה שלו, ההתבטלות שלו, אדם יכול לשבת שעה שלמה מול בחורים צעירים, ולהתבטל, לשמוע דברי תורה. לשמוע וליהנות מזה שהם יודעים וכו' וכו' וכו'. גם זוכר אחרי שנפטר הרב, רציתי שהרב יזכה אותי בסנדקאות, נולד לי הבן אחרי חודש ימים שנפטר הרב גץ, אז הייתי פה, הכניסו אותי פה לאיזה סוכה. הכניסו אותי פה, הייתי פה 3 שעות, בסיפורים, אגבי סיפורים, וחוויות של הרב עם מקובלים, ובודק אותך, שואל אותך שאלות, לראות מה עשית בשופר, מה עשית בנסירה, מה עשית בבקיעות, מה עשית כאן, מה עשית פה. מה עשתה בין ענועים, מה זה, מה פה, ובודק אותך, זה אדם שחי, חי, חי, עולם של קבלה. עכשיו לכם כל זה, אני הרבה סיפורים סיפרו על הרב, אני אספר לכם סיפור אישי שלי, אני מקצר. אני ואשתי, הדם שלנו הוא הפוך מהפוך. זה בלתי אפשרי, חוץ משני ילדים, רק שלושה ילדים להביא לעולם הזה, אי אפשר. סיפרתי את זה לרב, שאמרו שהבן שלי שיחיה, צריכים חוץ מן הכבוד. אמרתי, לך לרב אליהו, לך לרב אליהו. יושי התפלל, באתי לרב, אמרתי, אל תפחד. אני גם אהיה הסנדק של הילדים שלך, ואתה תראה שפטייה. וככה באמת היה. ככה באמת היה. ברוך השם, יש לי משפחה ברוכת ילדים, וכולם בזכותו של הרב, אפילו הרופא שטיפל באשתי, רצה, אמר, אני, אם זה ככה, שברוך השם, זה הרי דבר לא טבעי, זה דבר לא נורמלי. אם אפשר לעשות עבודת מחקר על המשפחה שלך. אמרתי לו, זה אני צריך לשאול את הרב, אם הרב מרשה. הלכתי לרב, אמר לי, אין הברכה שורה אליו בדבר הסורים עיניי. אז הוא לא רצה שנחפות. שולח על קרש של הרב, אנחנו יודעים מה זה, מה הוא עשה למען ביתם, מספרים פה מעט מן המעט, אבל... השולח על קרש, שהוא זכה באמת, כל הישיבה, וכל מה שיש בישיבה, והחיבור והקשר שלו, שהיה לגדולי תורה וגם ליחוד ורוגץ וזה, ישיבה לתפארת, ואני אומר לכם, גדול שבגדולים, שמענו ממנו שיעורים, ואני זכיתי לשמוע גם הרבה פעמים איזה ידע עמוק כזה, שאתה יכול לסכם שיטות שלמות של מקובלים, מה ההדגש של זה, מה הדבר הזה, ומה החידוש של זה, ומה הנקודה של זה. אשר חלקו, כשנפטר הרב גץ, הלכתי לרב אברהם שפירא. אמרתי לו, זה מאוד קשה לי, הרב שלי נפטר. אני אתן תמורתו, אני אתן חליפתו, זה קשה לי מאוד. אז אמר לי, בואו תרגע קשה. הקדוש ברוך הוא, נכון, שתמיד החכמים גדלים וכו' וכו'. גדלים והולכים מן העולם הזה, אז לכאורה העולם חסר. אמר לי, תדע שהקדוש ברוך הוא כבר מזמן כבר חשב על כל השליטה וכל התורה וכל הקדושה שהרב גץ הביא, הוא נטע אותה. והתלמידים האלה יצמחו, ועוד כמה שנים תראו אותם גדולים, וכאילו למדו איתך יחד עם הרב גץ. אז גם אני אומר גם הרב, הרב נתן איתי עוד דעות מאוד. אין ספק, אין יהודי פשוט. אני זוכר בהלוויה, שהייתי פה בהלוויה, אז עמדנו שם רחוק. עמדנו רחוק, אז בא איזה קבוצה, אתם יודעים, יהודים מרגילים פה למטה, למעלה וכו', דחפו. אז אמרו להם אנשים, תחכו פה, זה לא כבוד של הרב, זה הרב שלנו. זה הרב שלך, איזה הרב שלך, זה כן. היה חשוב להם להגיע, לחוש. השולח אל קור, באמת.
הנה
הרב, ברך אותו בלומן. הרב גל סיפור. אתם יודעים ש... על הר הבית, זה... כמו שהרב היה מספר הרבה פעמים על הר הבית להקריב קורבן הפסח. כולם קרובים אל הקודש, אז קצת חושבים שאנחנו כבר אוטוטו יכולים לעשות גם דברים נגד ההלכה. והייתה איזו קבוצה של רבנים גדולה מאוד שרצו, אמרו הפסח הזה מקריבים קורבן פסח. אז הרב גץ אמר, ישב על המדוכה, מה יעשה, איך יגיד להם, זה גדולי תורה, זה כל אחד יבוא, ראשונים, אחרונים, פלפולים, זה. אז אמרו, נלך לשאול את הרב אליהו, את הרב מרדכי אליהו. אמר לו, תגיד להם, אתה מקובל. אתה פוסק כמו רשב"י. רשב"י אומר ש... תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. תגיד להם, אתה מקובל, אתה לא אכפת לך מכל הדעות, כל השיטות, יש לך רק רשב"י, וזה מה שיהיה. שזכותו תעמוד לכל ישראל. שיהיה מליץ יושר. ואיך אני אומר? שיקח את המשיח, את הנשמה שלו יורד למטה, וזהו, מספיק לנו מצוות האלה. זכינו, ראינו גדולי תורה, ראינו, ברוך השם, הגענו עד לכותל המערבי, רוצים עוד טיפה קצת מעבר לכותל המערבי, שיבנה בית המקדש. בלי צרות, בלי איסורים, ושנהיה כל כלל ישראל באחדות אחת שלמה.
אמן. אנחנו למדנו עם הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, שיבדל לאורך חיים טובים וארוכים. לפני 30 שנה הוא העלה אותי לכולל ברמת הגולן, קרא לי לשם, ומדי חודש היינו מגיעים בטנדר כל האברכים מרמת הגולן אל מורנו ורבינו הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. נסענו בטנדר, השיעור האחרון שלנו של האברכים, אברכי רמת הגולן, חספין רמת הגולן, כולל האידרה רמת הגולן, היה אצל מורנו ורבינו, אצל הרב אליהו בבית עם הרב שמואל, שהיה אחד האברכים שם בכולל. ושמענו שלרב יש שיעור באחד מבתי הכנסת בצד המזרחי של ירושלים, ואנחנו נסענו עם רכבנו, אברכי הכולל, לכיוון רמת הגולן, דרך אל עזריה. זה היה בדרכנו, לקחנו את כבוד הרב. נסע איתנו ברכב, הוא שואל אותנו שאלה. תגידו, אתם יצאתם לפנות בוקר מרמת הגולן, אמרתם תפילת הדרך, ודאי שאמרתם. אבל עכשיו עבר יום שלם, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד, אתם צריכים לומר שוב תפילת הדרך, או לא צריכים לומר שוב תפילת הדרך? וכמובן שלא העזנו לפצות את פינו ושאלנו את כבוד הרב, מה הרב אומר? מה פוסק הרב? פתאום נזכר מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבתוך הטנדר יושב הרב האזורי של רמת הגולן, הרב של חספין ברמת הגולן, הרב יעקב הלוי, אלישיב, שפיצר דאז. הוא שואב, ואז כשהוא נזכר, הוא לא רצה לענות. הוא אומר, יש פה את הרב האזורי של רמת הגולן, את הרב של חספין, הוא אמר הדאטרה שלכם, אני לא עונה. הוא יענה לכם. כמובן, ישב הרב אליהו איתנו, הרב האזורי של רמת הגולן, גם הוא לא רצה לענות, לא העיז לפצות את פיו. נשארנו בלי תשובה. ופעם הזמנו אותו, לישובנו, שערי תקווה בשומרון. ובמזרח שם רציתי להושיב את כבוד הרב במקום ששם אמר הדעת רשל שערי תקווה יושב, רב היישוב שערי תקווה יושב, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן כל ההפצרות לא נענו, נענו בתקיפות, לא שם אני לא יושב. במקום של אמר הדעתרה, הוא לא מוכן לשבת. כמובן אפשר עוד לספר שעות וימים וחודשים ושנים, ולא נצליח להקיף קמצוץ מהגדלות העצומה והנשגבה הזו שהאירה בעולמנו.
לפני 25 שנה בערך, הייתה לי אחות שנפטרה במקרה טרגי בתאונה, והוא בא לנחם אותנו ונתן דרשה בשבעה, ואני לא אשכח את הדרשה שלו, שזה היה כל כך בצורה מנחמת ומרגיעה ושלווה, שזה היה, אפשר לומר, המרגיע היחידי שהרגיע אותנו מכל אלה שנחמו אותנו. והיה לי כמה מקרים, שאלות בהלכה, בענייני ספרות, אז הרב פסק באיזו שאלה שהיה ויכוח ביני לבין המוכר, האם מגיע לי תפילין או לא, בגלל שהיה בשאלה בהלכה. אז פסקו שאם הרב מרדכי אליהו יפסוק שזה כשר או לא כשר, על פי הפסק זה יהיה מגיע לי תפילין או לא מגיע לי תפילין. ובאמת ניגשנו לרב בטלפון, התקשרנו ואחר כך חזרו אלינו, ובאמת כעבור יום יומיים התקשרו מהלשכה של הרב ואמרו שהתפילין כשרות. וזה מאוד מאוד התפעלתי מכל השיטה והגישה שלו. ואני חייב לציין את החסד ואת העזרה לזולת, שזה אחד המאפיינים הגדולים ביותר של הרב, שהוא היה עוזר לזולת בכל מידה אפשרית, וזה אי אפשר לקחת את זה ממנו.
יבוא עוד זמן להעריך את האבדה הגדולה שאיבד הדור הזה. אני זוכר עוד לפני 50 שנה ביותי ילד שהייתה הלוויית הרב חידה, שכל הרבנים נתנו עיניהם ברב אליהו. כל יומיו קיים את דברי הרמח"ל במידת החסידות, שהחסיד בישראל היה תמיד מאיר פנים לכל אחד ואחד באהבה וחסד, מצפה לשועתם של ישראל. כתוב שכשנפטר אהרון והבכו אותו כל בית ישראל, אומר רש"י, כי כולם הרגישו את האבדה. מי שהיה בהלוויה יכל לראות את זה בעיניים, את האהבה הגדולה, את ההתרגשות הגדולה של כל בית ישראל שהיו באותם רגעים. אני זוכר שפעם אחת התקשר אל הרב והפציר בי הרבה לקבל איזה תפקיד ממלכתי חשוב. ואני התחמקתי, ולא ידעתי איך אני יכול להגיד לו לא. בסוף התחננתי ואמרתי לו, אני לא רוצה תפקידים, רוצה רק ללמוד תורה. אחרי חצי שעה שהוא הפציר בי, הוא אמר לי, אני הפצרתי בך כי הבטחתי לאנשים חשובים שאני אפציר בך. אבל אני מאוד שמח על התשובה שנתת לי. זו התשובה שהייתי רוצה לשמוע ממך. כתוב במחילתא שרבן שמעון בן גמליאל שואל את רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול, שהם מוצאים להריגה, נפשי יוצאת, על מה אנחנו נהרגים? אמר לו, שמא באה אישה אחת לשאול שאלה לפניך, ואמרת לה, המתיני לי עד שגמור לאכול. התורה אמרה, אם ענה תענה אותו, בין עינוי רב, בין עינוי מועט. אצל הרב אליהו ראינו את המחילתא הזאת, שלא היה רגע שהוא לא ענה על שאלה. לא היה אחד שהוא לא קיבל אותו במאור פנים. ונדמה לי שאת הדבר הזה למדו תלמידי הבן איש חי, מהבן איש חי, שמצד אחד הוא כתב למקובלים ולגדולי ישראל, לגאוני ההלכה, ומצד שני הוא כתב ספר מעשים לילדים, חידות ללומדים. למה? כי כל עוד רשות להמון העם, כי כל מקום שאתה מוצא את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא את עין ותנותו. הקדוש ברוך הוא רם ונשא, אבל הוא הולך עם ענבים ושפלי רוח. מי שהולך בדרכי השם, הוא מצד אחד הולך עם הגדולים שבגדולים, ומצד שני, כל אדם בישראל הפשוט ביותר הוא כאן, וזה מה שראינו אצל הרב. אלה מקצת דרכיו לרצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו וינחמנו במהרה בימינו, אמן.
הסיפורים הם מדהימים על הרב, ראשי מערכת הביטחון, הרפואה, אבל המופת הגדול של הרב זה הקשר שלו לאנשים. שתי סיפורים קצרים. סיפור אחד, שהוא היה בצפת, בתיקין רבי יהודה בבית כנסת אבוהב, והציבור שם הגיעו, עמדו בתור להתקבל ברכה. בין האנשים היה ילד קטן שחיכה בתור. אני עמדתי ליד הרב, אני מסתכל את כל אלה, על כל אלה שבאים לקבל ברכה, ואז הילד, התור שלו מגיע, אבל המבוגר שעמד באחריו הרגיש, נו, זה ילד. אז הוא ככה עקף אותו. הרב מרדכי אליהו שם לב לזה. הילד הלך מבויש, נכנס, נבלע בתוך הקהל. הרב מרדכי אליהו מצד אחד חס על כבודו של המבוגר, אבל מצד שני רצה את כבוד הילד. אז הוא ביקש מאנשים מחילה, מחילה, מחילה. עד שהוא ראה את הילד, ואז הוא קרא לילד, בוא, בוא, בוא. מה רצית? רציתי ברכה. אז הרב בירך אותו, והילד היה לו שמחה עצומה על הפנים. זאת אומרת, הרב, כתוב על העולם הבא, קטון וגדול שם הוא. הרב פה קטן גדול לכל אדם, קטן כגדול, מתייחס בכבוד עצום. סיפור שני, גם כן סיפור פשוט, שאני חושב שזה המופת של הרב מרדכי אליהו. היינו ברבי יהודה בר אלי, לקראת התפילה בבוקר עמדנו לצאת לתפילה בצפת, הגיעו ארבעה בחורים עם קוצים כאלה על הראש, בגדים ככה עגילים, עם וספות. כל אחד בא מכיוון, עצר את הרב. מה אתם רוצים? ברכה. אז הרב שם את היד על הקוצים, כן? ברך אותם, הלך לאוטו, ניגשתי לסגור את הדלת, ואמר לי, לא, 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 תקרא להם. הם כבר נסו, קראתי להם, הרב יצא מהאוטו, תפס את הידיים שלהם, והתחלו לרקוד איתם. הוא התחיל לרקוד, רוקדים, רוקדים, ואז הרב קורא לאיתן, מלמד, אומר, תעשה להם אם ננעלו. אחרי זה, תעשה להם עול מלכות שמיים. 20 דקות, 25 דקות, הרב הקדיש לארבעה נערים, שאדם שרואה אותם ברחוב, ספק אם יגיד להם שלום, והרב הקדיש להם המון המון אהבה. אני חושב, כמי שמכיר את הרב כבר מעל 30 שנה, רבי המובהק, זה המופת האמיתי של הרב. הוא עשה ניסים ונפלאות שכולם ידעו. אבל המופת זה החיבור של התורה, של הקדושה, לאדם הגדול ולאדם הנתקה, לאדם הפשוט. זכותו תגן עלינו, אמן.
אז אני זוכר שאמר לי אברהם דוד, אמר לי, תשמע, יש פה מרן שליטה, יש מספר טלפון קל, אני זוכר מאז את המספר, 5-2-10-10. כל שאלה שיש לך, אתה יכול לפנות אליו. באמת ככה היה. וזה התפרסם בין כל החברים, בין כל הרבנים. מי שהיה לו שאלה, יש לו למה לפנות. אז לא היה מקובל הדבר הזה. זה היה דבר חדש, יותר מ-40 שנה. כל שאלה, מיד את התשובה. ולי הסתפר ולא מתפלפל ישר. שאלה, תשובה קצרה לעניין. תן לי שמותו צורה וצורה.
אני זוכר את הדברים האלה שהרב היה הרב ראשי והייתי בחור בישיבה והייתי מתקשר הרב היה עונה, הייתי נבעל והרב עונה ישירות לכל שאלה, כל מיני תשובה זה משהו מיוחד
אני אספר רק בשתי דקות איך גם לרב הייתה אחריות אפילו בנושאים שקשורים נקרא לזה לפוליטיקה אני נבחרתי לאבן יהודה, אני בעצם שליח של הרב באבן יהודה. זו ההגדרה שלי, כיוון שכל הבחירה שלי שם הייתה בניגוד לדרכי הטבע. פשוט בניגוד לדרכי הטבע. פנו אליי אחרי שלושה מכרזים שנכשלו והופרו, וביקשו ממני להציג את המועמדות. אני התנגדתי, סירבתי, וכשגילו שיש אחד בארץ שיכול להגיד לי לכפות עליי, אז פנו אל הרב. והרב התקשר באופן אישי, וביקש ממני. הגעתי אליו לפגישה וניסיתי להתגונן. אמרתי לו, הרבנית לא מוכנה, לא מסכימה. אז הוא אמר, תביא את הרבנית. אחרי שהבאתי את אשתי, ובחמש דקות הוא שכנע אותה, ואמרתי לו, אבל לי יש תנאי. אני לא מוכן עם פוליטיקה, הייתי מרכזניק, בחור תם ותמים, אני לא נשאר שם שבת, לא בא לשבת. אז הוא שמע, כנראה מישהו אמר, אני מברך אותך בלי שבת. כך הוא אמר לי, במילים האלה. ועל זה כבר לא היה לי תשובה, אבל בתוכי אני פשוט חייב לומר לכולם, שלמרות שבשבילי מילה של הרב זה היה אמן, אבל האמת שהיה לי קצת הרהורי כפירה. זאת אומרת, אמרתי, הרב ברך אותי, אז אני אומר כן בכל הכוונה. אבל שזה יקרה, זה כבר, הייתי כבר אפילו אומר, כמו שאחרי נשקדם, ניש צייך, זה לא שייך. מה זה בלי להיות שבת? בלי ללכת לתת שם הדרשות, והיו שם עוד הרבה הרבה מועמדים אחרים. אבל במציאות, ככה זה קרה. הייתי שם פעמיים בסך הכל, מול הגוף הבוחר, אני מספר קצת פוליטיקה, אבל זה לא בשביל הפוליטיקה. לראות מה זה ברכה, ברכה של הרב. הייתי שם פעמיים, וחזרתי חזרה לענייניי, גרתי אז ברמת הגולן, לימדתי בצפת, ברוך השם זכיתי שם, ושכחתי את זה. ואני לא אשכח, ביום הבחירות אמרתי, אני הולך לישיבה, ושאלתי את הרב, הוא אמר לי, תהיה בישיבה. תמשיך ללמד, אל תשנה, תמידים כסדרן. וזה שוב, זה לא נורמלי, זה לא הגיוני. וכשאני יורד, אני עוד זוכר אפילו את ההודעה שהוריו לי בירידות מצפת בחזרה, שתוצאות, והרב אמר לי שאתה תצליח ותצליח ותצליח. כך אמר לי את זה הרבה פעמים. ובסופו של דבר, בבחירות שהיו, זה היה 11 קולות מול אחד שעוד השאיר את המועמדות שלו. ואני נמצא באבן יהודה בזכות ברכה של הרב. זה הדבר, זה השליח של הרב באבן יהודה. תהי נפשו צרורה בצורה חולים ממנו.
אני הייתי שליח ציבור בעיריית ירושלים 20 שנה. בתוך זה 15 שנה הייתי סגן ראש עיר. 10 שנים הייתי מחזיק תיק החינוך. אמרתי על עצמי שלא היה במשך 20 שנה נושא שהיה שייך לציבור שלא באתי להתייעץ עם הרב לפני כן. והדלת הייתה פתוחה, לפעמים הייתי צריך בשעות לא שגרתיות לבוא. תמיד התקבלתי כאן גם במאור פנים וגם בעצה שברוך השם כל העצות שניתנו, ברוך השם הוכיחו את עצמם כאן בירושלים. אני רוצה לספר שני סיפורים קטנים ובאמת קטנים. לפני מספר 8-9 שנים בא אליי הרב דוד סמסון שהיה רם בישיבה לצעירים ואמר שהוא רוצה לפתוח בית ספר לילדים במערכת החינוך שנפלטו ולא נמצאים באף מוסד. פתחנו את בית הספר את הספר, פתחנו את זה לאחר שבאתי להתייעץ עם הרב, וקיבלנו את ברכתו, ופתחנו את בית הספר, אני באתי לשם יום אחד לביקור, היה מסלול לבנים, מסלול לבנות, מבתים טובים, מבתים הכי טובים, ילדים שנפלטו והיו צעד אחד ממש לפני התאום. בסיור ירה לי הרב דוד סמסון בחור אחד, הוא אמר לי, אני חייב לספר לך על הבחור הזה סיפור. הם עברו לגור בירושלים שהילד היה בכיתה ו'. הילד היה, מה שנקרא בלשון החבר'ה, פריק מחשבים, לא עניין אותו בית ספר. הילד מכיתה ו' היה בבית, לא הלך לבית ספר. בשלב מסוים, לאחר שלא עזר שום דבר, דאג מי שדאג שהילד יגיע אל הרב. הילד בא לרב, בית ספר שפתחנו היה לתלמידים בכיתות י' י' ב' לצורך בחינות בגרות. הילד בא לרב, והרב אמר לו, תגיד לי, מה יהיה איתך? כשתהיה גדול, מה אתה רוצה לעשות? אז הוא אומר לו, אני רוצה ללכת לצבא. אמר לו, לא יקבלו אותך לצבא. אתה רוצה ללכת לצבא, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, אני רוצה להיות קצין. אמר לו, אם אתה רוצה להיות קצין, אתה צריך ללכת ללמוד, להוציא תעודת בגרות. בלי זה, אף אחד לא יקבל אותך. הילד, ברוך השם, סיים, אני לא יודע אחרי זה מה היה, כי אני שמעתי את הסיפור רק כשהייתי שם בביקור, שמעתי את זה מהרב סמסון. הילד הלך, עזב את הבית, הלך ללימודים, היה שנתיים בלימודים, השלים את הבגרות, התגייס אחרי הצבא, ובעזרת השם גם הברכה של הרב מלווה אותו.
אני אהרון, האח של הרב. ליוויתי אותו מגיל צעיר, באופן טבעי, עד שנבחר לראשון לציון. והוא מכיר את באר שבע בקדנציה השורה של הכנסת, במתנה האחרונה. לחצו עליי, אני עוסק במוסדות מדעיים. לחצו עליי, אנחנו רוצים לשאול את הרב הרבה שאלות. מה אומר לך לעלות השם, כן? היה עניין של בין יהודי וכשרות והרבה בעיות. אמרתי הרב, הם רוצים לבוא אליך ולבקר אותך. אמרו, לא, אני אבוא אליהם. אתה אחד לגבי הרעיון. אל תיבהל. חשבתי, מה הוא יכול באמת לעלות להם? טוב, הוא הגיע. והתחילו שאלות מימין למשמאל, ריקו הסכומים, והדהים אותי שבשאלות מדעיות, לא הייתה בשולחן מסובקים בהן, אני אביא את ההצעה, ענה על כל השאלות, כולם, גם דתיות, גם קשר בין דת לפוליטיקה.
איפה זה היה?
איפה זה היה?
איפה זה היה? אז היה באוניברסיטת באר שבע.
אוניברסיטת באר שבע?
כן, אני עבדתי שם, כן? ושם היו קרוב ל-200 מדענים מהרמה הראשונה הגבוהה. הוא ענה על כל שאלות, גם בעניין הגרעין, זה מעניין. מה מותר, מה אסור, ואיך זה יגיע. זה הדהים אותי איך הוא יודע את כל הדברים האלה. זה אחד הדברים שעד היום אני לא מבין. וזה הייתה גדולה שלי. זה היה פן אחר לגמרי, מה שאני ידעתי שהוא מסוגל.
קהל קדוש, רבנים נכבדים והמשפחה האבלה, הקשר שהיה לי, אני הקטן עם הראשון לציון, במשך 27 שנים, אפשר לחבר ספר, אבל אני רוצה לספר אפיזודה קטנטנה. אליהו אסולין, רב של בית אליעזר. לפני 22 שנה, סיימתי את מכון הרפואי של מחלקת דיינות עם הרב שמואל, למדנו ביחד, ואז הוצעה לי שליחות לרב שכונה. שאלתי את האדמו"ר מלובביץ', והוא אמר להתייעץ עם הראשון לציון החכם מרדכי אליהו. התייעצתי עם הרב, אמר לי שכן, והרסתי את המטלטלין אחרי יומיים. נסענו לחדרה מירושלים, והוציאו מכרז לשכונה עם 13 מועמדים. לכולם היו סיכויים, לי סיכוי אפס היה. אבל שמחתי על ברכה של הרב מרדכי אליהו והרב מלובביץ', הבטיחו לי שאני אבחר. ופתאום גוף הבוחר אומר לי, אתה לא מתאים, הילדים שלך לא לומדים במוסדות שלנו, אולי תחזור, אולי תירפא בחולים, אתה לא מתאים. אמרתי, אני נמצא פה בשליחות, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. ניגשו 13 מועמדים, אני הייתי 14, ובאתי לרב, דיבר אליו כל שבוע, ביום ראשון בבוקר, הייתי בא לשאול לציון, לשאול שאלות, ותייעץ איתו. והוא אמר לי, הרב, אתה תיבחר. הרב, איך הרב יודע? אתה תיבחר. היו 14 קולות, 6 ההוא קיבל, ואני קיבלתי 8. היה בעיתונות החדרתית, נוק אאוט, זה היה, אף אחד לא אמין, שאני, סיכוי שאני בחר. ואמרתי, זה הרב לובביץ' והרב מרדכי אליהו. אבל אני רוצה לספר משהו קטנטן שסיפרתי בכנס מגידי שיעורים של צורבה עם הרב אלגזי. הוזמנתי כמרצה לשבת וסיפרתי את הסיפור שסיפרתי שם, אני אספר לכם פה בשתי דקות. כשהייתי שם בשכונה התחלתי למסור שיעורים, היו לי שתי תלמידים, אם אחד יצא 50% מהשיעור לא היה, וזה מייאש קצת, אחד תלמיד, אבל מסרתי שיעורים. אחרי 3 שבועות שהתחלתי למסור שיעורים, היה כנס רבנים מצד הרב שפירא באילת. אשתי אמרה לי, תראה, אנחנו פה בחור נידה, עזבנו את ירושלים, שיגעון, בואו בואו קצת נתברר, נלך עם הרבנים. קצת נקבל כוח, אז הלכתי. הרב מרדכי אליהו גם היה שם, כל כנס היה מדהים. אני מגיע, מישהו מתקשר אליי מהשכונה, הרב, יש השכרה היום. אני נסעתי לשבוע והתארגנתי. אמר לו, תראה, אני באילת. הוא אומר לי, הרב, אותי לא מעניין, יש השכרה של אבא שלי, תבוא. טוב, זה אנשי שדות, נו, מה נעשה? ניגשתי לרב מרדכי אליהו, אמרתי לו, הרב, מה אני עושה? אחד יש, שתיים. מה, אני אחזור מאילת עם אשתי, תחבורה ציבורית? הוא חשב שנייה, אמר לי, הרב אסולי, תחזור. חשב זה דקה, תחזור. טוב, אמרתי, אני נהלה לשמוע, מה אשתי תגיד? אמרתי לאשתי, תראי, הרב אמר, חייבים לחזור, יאנו ברכה, זכות גדולה. אם הרב אמר, קדימה. פחדתי, אולי קרה לה משהו, כן, קדימה. אנחנו נוסעים, הגעתי לפני השקיעה. אני בא לבית הכנסת, אולי 50 אנשים באו להשכרה. מסרתי שיעור, מהם הגרעין עד היום 150 תלמידים, זה בנים ובנים שלהם. הרב אמר לי לחזור, זה בזכות זה. עולם התורה, השיבות שקם לנו בשכונה, זה המהפך של 250 משפחות, זה פורסם וידוע, מהגרעין של ההשכרה הזאת, שהרב אמר לי לחזור. אי אפשר לדעת, כשרב אומר לך משהו, צריך אמונה שלמה. גם אם אתה לא רואה היגיון בדברים, וכך ראיתי הצלחה, לא שלי, של הקדוש ברוך הוא, בכל הייעוד של הרב ראשון לציון המרכז יאו, יגן עלינו, אמן ואמן.
שהייתי שנה ה' בישיבה, הגעתי, בסדר, הכל, הגעתי חצי שנה ללמוד בישיבת מרכז הרבי, התלבטתי מאוד האם להתחיל ללמוד הלכה. אתם יודעים, יש שיטות בעולם הישיבות, שיטה אשכנזית, השיטה הזאת, האם ללמוד, ללמוד הסוג ישמעת, ליבא דהלכתא, ומאוד צערתי בתוכי. החלטתי ללכת לשאול את הרב אליהו, זכותו תגן אלינו. שאלתי אותו, אמר לי, תלמד פעמיים את הבן איש חי ותתחיל ללמוד הלכה. זה שקיבלתי דעתו זה ודאי, אבל באותו רגע הפסקתי להתלבט, הרגשתי שלם עם עצמי, ואני חושב שזה נתן לי שקט נפשי. 10 שנים אחרי זה שלמדתי בישיבה, התחתנתי כמה שנים אחרי זה ולמדתי עוד 7 שנים, הייתי אברך. כל השנים האלה שקט נפשי בזכות אותה התייעצות של 2 דקות, הייתה 3 דקות אצל הרב מרדכי אליהו. זה העצה, איכשהו נשא את הביטחון ואת ההחלטיות, נתן לנו את הדרך קדימה לראות, והרבה ברכה ראיתי בזכות אותה דרך שלמדנו עסוק השמעת, ליבא דהלכתא, גם בתוכנית לרבנות, גם אחרי זה בהסמכה לרבנות עיר, גם אחרי זה בלימודי דיינות במכון הרפואי, זה בזכות אותם דברים שדיברתי עם הרב.
אני חושב שהצניעות אצלו הייתה מידה גדולה, ועכשיו באתי לראות את הקבר ולראות שהוא קבור גם מאחורי החידה ובדבר כל כך צנוע ופשוט, שלחכם כזה גדול רק לראות כמה הגדולה שלו היא אדירה, שאין דברים כאלה בדורנו.